אנחנו ממשיכים באמונה וביטחון. ראינו בחמש פסקאות הראשונות שהחזון איש פיתח קודם כל את הצמאון של האדם לבהירות. צריך לעשות עוד זילום. יש רק שתי שורות. ואחר כך את החוכמה שהבן אדם יכול להכיר כשהוא מסתכל על על היצור שהוא המין האנושי. אמרנו שהמהלך הזה כבר נמצא בתהילים ובדרשות הר"ן ובדרשות הרמב"ן, והחזון איש מפתח אותו לפי המדע של היום, אבל בעצם זה כבר מהלך עתיק, שבן אדם רק מסתכל על החוכמה והמדע הנפלא, שהיום על ידי המדע אנחנו מגלים כמה חוכמה יש באדם עצמו, והאדם מתוך זה כבר מתחיל להתפעל. אחרי שנברא האדם באיברים המתוקנים בתכלית התיקון, ובחושיו המסוגלים תכלית הסגולה, ובנשמה משכלת בת השמיים. זאת אומרת, פה הוא נוגע בנקודה שאולי לא שווה להתעמק בה בשלב הזה. מצד אחד האדם יש לו גם כן את האיברים עם היכולות שלהם, החושים עם הכישרונות שלהם, הנשמה עם האלוקיות שבאה, וזה נקודה שכמובן אנחנו עוד נצטרך לחזור לה, ובהבטחת דורות עולם בחוכמת הזיווג, היכולת של האדם להתחבר עם הנצחיות על ידי זה שהוא בעצם יכול להוליד, עוד לא הוכן לו חיים קיימים על פני חלד.
ואדם לא באמת נשאר דרך הבנים שלו. הוא נפטר.
סיידר. אני לא מסכים איתך, אבל אני לא רוצה להתווכח איתך.
מניחים את הקיום של כאילו בעלי חיים וגם אפילו צמחים מנסים להפיץ את הגנים שלהם כמה שיותר.
לא, להפיץ, אבל
לא
להגיד ש... בסדר,
אני
לא...
אולי היינו צריכים לומר, הוא באמת לא אומר את הנצחיות של האדם, של אותו אדם. הוא אומר, האנושות, המשך האנושות. אז חבל לי להתווכח איתך על נקודה, למרות שאני לא מסכים איתך בה, כי החזון איש בעצם זה לא מה שהוא אמר. זאת אומרת, תרגמתי את זה לא מספיק מדויק. אז אין טעם שנתווכח על זה. למרות שבאמת יש פן, כמו שהוא אומר, מבחינה גנטית, גם מבחינת ההסתכלות התורנית, העברה קרא דאבוע, שכן יש איזשהו המשכיות על ידי הילדים. אפילו המילה זכר, זה מלשון זכר לפי חלק מהראשונים. או, אז גם המילה בן זה מלשון תולדה, גם ילודה זה מלשון תולדה, זה גם המשך, אבות ותולדות. בסדר, אני אומר, בת היא גם בן, בן זה לא רק זכר, בן זה תולדה. כן? יש בנים זכרים, יש בנים נקבות, אבל בסדר, לא, אני לא רוצה להתווכח איתך, אני רק מזכיר את הראשי פרקים של הוויכוח שהיה יכול להיות לנו, אבל לא נתווכח. עוד לא הוכן לו חיים קיימים על פני חלד, מפני טבע פגעים חלאים רעים ונאמנים. הוא אומר, רגע, האדם עוד לא מוכן בעצם להתמודד ולחיות פה חיי נצח, או אפילו חיים שהוא ישרוד, כי בטבע יש לו פגעים, חלאים רעים ונאמנים, זאת אומרת, באופן תדיר וסדיר, האדם יכול לצפות שיהיה לו התמודדויות, בין אם זה וירוסים, בין אם זה התמודדויות של החיות הרעות. מטבע הדברים האדם צריך להתמודד עם הטבע, המתרחשים בעולם, המתחדשים לבקרים. לא הבנתי? מה הכוונה? כן. הוא אומר, אז אנחנו... יש עוד התמודדות שעוד לא התייחסנו אליה, וזה ההתמודדות מול הטבע העוינת. וזה מה שהוא אומר עכשיו. גם זה לא נכחד מחכם חרשים. זאת אומרת, גם ההתמודדות הזו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים להתמודד. ממציא כל הנמצאים. האם צדיקים מקבלים? אני חושב שאיננו רואות שכן. זו שאלה טובה, רק שהיא סוטה מהנושא, אז בוא נדבר עליה, אבל אחרי שנסיים את הפסקה. לא, אני לא דוחה אותך ליום אחר, היום, אבל בוא נחזור לזה אחר כך. אז הוא אומר, או שאמא שלך תתקע באיזשהו פקק ונוכל לדבר אפילו חצי שעה. אתה שאלת למה צדיקים יש להם מדויות, אז פה יש לך את התשובה. לפעמים הצדיק, כמו אמא שלך, צריכה להתקע בפקק כדי שהצדיק, שהוא הבן שלה, יוכל להמשיך ללמוד. אז גם זה לא נחד מחכם חרשים, ממציא כל הנמצאים, וישם לב למצוא מזור ותרופה לכל פגע ולכל נגע, לרפא את האדם רפואה נאמנה ולהשיבו על כנו בארץ החיים. סגולת הרפואה הוטבעה בגוף האדם. זאת אומרת, הגוף בעצם מתמודד. כן? כי פגע הפוצע בגופו בכל מקום שהוא ונחתך בשרו ודמו שוטט, האדם יש לו חתך, עכשיו הוא מתחיל לדמם. מיד כל איבריו, עורקיו וגידיו שולחים עזרה. יש תגובה של הגוף. הגוף מיד מתמודד עם זה שהוא נפצע. הם... הם שמנים המקפיאים את פני הפצע ומעכבים את הדם מלז... ומעוררים את שירים הנחתכים לעלות ארוכה לדבק עבר אל עבר ולקרום קרום חדש. וזה דבר מדהים מדהים איך שהגוף פועל. היה לי פעם מחנה קיץ, אז היה בחור שההורים רצו שיגיע למחנה, והיה לו סוג סרטן שגרם שהגוף לא יצר את החומר המקריש. כן, הם אמרו שזה היה תופעה, לא יודע אם תופעת לוואי או תופעה. הם רצו שהילד יהיה נורמלי, מה הוא יעשה, יישב בבית כל היום? זה מה שאמרתי להם. אז אמרו לא, זה לא שחתך קטן הוא כבר מת, תיזהרו איתו. וכן, ואפשר להגיע לבית חולים ולעצור דימום. רק צריך לדעת שאם הוא נופל והוא נחתך, אז צריך ללכת למד"א. כן, צריך ללכת לבית חולים. לא, לא.
הבעיה שגם דימום פנימי... דימום פנימי גם יכול...
אז זה לא יודע, אתה מעלה לי דברים שלא חשבתי עליהם. אני קיבלתי את הילד למחנה, ו... כמובן שכל פעם שיצאנו לאיזושהי פעילות נפשי וכפי, אבל אז מאותו יום קיבלתי הערכה, אנחנו בכזה טבעיות מקבלים את זה שאנחנו ששנו חתך. זה נעצר. באמת זה דבר מדהים, אני אומר לכם גם כמוהל, הילדים כללית יומיים אחרי הברית, ליומיים אחרי הברית הם ישנים. אז ההורים חושבים שזה בגלל היין שטבלנו ואומר לך בדמי חיי. אני חושב שהגוף פשוט אחרי ניתוח יודע שהוא צריך להחלים, אז הוא משקיע את הכוחות שם, ובאמת מהר מאוד הילד מחלים. הגוף מייצר ורוקם אור ובצורה כל כך מדהימה. אם זה היה רק הורה אחד שהיה אומר לי ביומיים אחרי הברית שהוא ישן בצורה לא רגילה לתינוק, אז הייתי מקבל את מה שאתה אומר. מאחר וזה כמעט כל הורה שמעיד כך, אז כנראה שיש בזה משהו. כנראה, אני מקבל. זה לא מדעי.
אתה אומר לאמא שאחרי הברית זה הזמן שלה לישון?
יפה, לא חשבתי על זה, אתה צודק. וכן נבראו מחנות הגנה נגד הבצילים המשחיתים, ויש בגוף האדם צבא בעלי חיים נוחים לסגולת בשרו ודמו, והם עומדים אכן בהתמדה גמורה לגרש, להרוג ולאבד את כל המיקרובים המסכני, המיקרובים, כן? מיקרובים, כנראה שזו המילה לחיידקים, מיקרובים, כן, המסכנים את חיי האדם. אתם יודעים, יש לנו בקיבה חיידקים שהם מתמודדים מול כל חיידק, כן, חיידקים טובים. זה למה שבן אדם צריך לקחת פרוביוטיק, שבן אדם אוכל יוגורט.
האנטיביוטיקה זה בן אדם יהיה חלש גם.
כן. יש אנשים שמקבלים, איך קוראים לזה? סוג בצקת על הקיבה, אחרי שהם לקחו אנטיביוטיקה, אז נתפס להם שם איזשהו חיידק שמתחיל לתפוס ולספוג את כל התזונה שלהם. אז האדם אוכל, משמין, והוא לא שבע. ולנשים יש גם כן, גם בפה, גם בקיבה וגם באותו מקום של האישה, יש לאדם חיידקים שמונעים מחיידקים רעים להזיק לו. כשבן אדם לוקח אנטיביוטיקה, אז יש לו בעיה, אז בגלל זה לוקחים פרוביוטיק, אסידופוליס, חולו. אבל הקדוש ברוך הוא ברא באדם את בעלי חיים הקטנים האלה שנאבקים בעדינו, ואכן במקרים רציניים, לא תספק יד הסגולה של הגוף עצמו לנצח במלחמתה עם האויב האכזרי, והיא זקוקה לעזרה מן החוץ. לפעמים בן אדם יש מצבים שהגוף לא מתמודד עם המחלה, וכבר ברא בורא את תוצרו הטוב של הסבים וירקות ופרי אדמה ופרי עץ ומימות סגולות ומוצקים רבים בכדור הארץ אשר ניתן בהם סגולות מרפא למיניהם. הקדוש ברוך הוא לא רק ברא בתוך האדם את היכולת להתמודד עם נגע ופגע רע, אלא גם נתן לנו מחוץ לאדם כלים להתמודד עם מחלות. ובלב חכם לב נתן... שאלה טובה, שאלה טובה. אנחנו בהמשך הספר נתמודד עם זה. אתה שואל על דרכיו של הקדוש ברוך הוא, זו שאלה טובה. אם הדרך נתייחס לשאלה הזו, זאת אומרת, הוא בונה משהו, אנחנו צריכים קודם לשמוע את הבניין שהוא בונה, ומתוך זה גם כן להתמודד עם השאלות שאתה מעלה, אתה צודק. הוא בלב חכם, אבל הוא בונה מהתשתית. זאת אומרת, הוא קודם כל רוצה להתמודד עם השאלה, יש אלוקים? זאת אומרת, אני רוצה להבחין ברמה שאני יכול להיות שלם עם עצמי שיש אלוקים. ומתוך זה נגיע למעשה הרצוי, ומתוך זה נגיע לאחריות שלי כי יצור עלי אדמות.
לא דרך הטבע שיש אלוקים, לא דרך הטבע.
אני מקשיב.
אתה רואה את הניסים שיכולים שקורים מחוץ לטבע.
בסדר, אבל זה אתה לא רואה. אתה מסתכל
על הטבע, כולם שתגידו, זה לא
הולכים לטבע. בוא נראה עם ההמשך. אני חושב שהכוזרי כבר אמר שהמילה טבע זה המחבו של אנשים מלומר אלוקים. כשאדם רואה סדר נפלא והוא לא מבין אותו, אבל הוא רואה אותו בעקביות בעולם, אז במקום לומר, אני לא מבין, יש פה איזושהי יד מסדרת, הוא קורא לזה טבע. אבל זה שהשתמשנו במונח אחר, עדיין לא תראית את הסדר הנפלא שאנחנו רואים. אז זה מה שהוא אומר, בטבע אתה רואה סדר נפלא. ומילא, נקרא לזה ככה, בטבע אתה רואה יד אלוקים. תקרא לזה כך. זאת אומרת, זה סימנטיקה עכשיו. ובלב חכם נתן חוכמה לחקור אחר סגולותיהם, ולדעת חוכמת הרפואה באופן שימושן, כל מין לתעודתו. וככל אשר הורגלנו במרפא הרופאים לכל תחלואי הגוף למיניהם. אנחנו כבר רגילים לזה. לבן אדם יש חום, הוא לוקח אקמול. נו, למה זה עובד? אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים להתמודד עם הקשיים של של החיים, של הטבע. ברוך השם עד 120, אני מאחל לך שלא תצטרך. ללמוד עוד פסקה או לעמוד פה?